חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולכם, אפשר להגיד כבר סוף שבוע נעים ונחמד לכולכם. אז הנה יש לנו פה פרק מיוחד לסיכום יורו אנשים 2022, אחד הטורנירים הכי משמעותיים בהיסטוריה של כדורגל אנשים, אם לא חשוב ביותר, למרות שזה רק יורו, זה לא מונדיאל. ומי שהיה איתנו בפרק מספר 137, לפני קצת פחות מחודש, בחמישי לשביעי עלינו עם פרק שבו קידמנו ודיברנו לקראת הטורניר, וענבר דידי שהייתה אז, נסעה ללונדון, ראתה את הגמר, וחזרה כדי להיות איתנו כאן. אהלן ענבר, מה נשמע?
אהלן, איזה כיף להיות פה שוב.
כן, כיף, כיף גדול, במיוחד שעברת חוויה של אולי פעם בחיים, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
כנראה שכן. אני חושבת שאלן ווייט, חלוצה של נבחרת אנגליה, סיכמה את זה מצוין. אני חושבת שהרבה מילים נאמרו וסיכומים ועוד ידברו על הגמר הזה, אבל היא פשוט כתבה אחריו שהגמר הזה היה עבור אלו שהגיעו לפני ועבור כל מי שהגיע מעכשיו. ויום ראשון בוומבלי, 87,000 צופים, מיליונים, עשרות מיליונים ברחבי העולם שצפו בו, ראו נקודת מפנה לכדורגל נשים, לספורט הנשים, ולספורט בכלל בעצם.
ולחברה. אמרה את זה גם סרינה ויכמן, המאמנת בסיום, שזה שינוי חברתי. מה שקרה פה זה יום שיש פה שינוי חברתי. למרות ששוב, את יודעת, לא שמעמד הנשים היום באנגליה או במערב אירופה השתנה באופן דרמטי, אבל כן, קרה פה משהו. אני חושב שזה לא נקודתי, זה משהו שיש פה, זה תהליך. הרי דיברנו גם בפרק לפני חודש, על מה שקרה לפני, 90 אלף פלוס צופים שהגיעו לקאמפ נו פעמיים השנה, כל הבילדאפ לקראת הטורניר הזה, ומה שקרה בטורניר עצמו, זה הולך ומתגבר ומתגבר. וסיפרתי ממש לפני שנכנסנו, שאת חוזרת ללונדון עוד פעם עוד מעט.
אתמול אנגליה מוציאה הודעה מיוחדת, היא שואלת את האוהדים, מי רוצה שוב וומבלי? מי לא סבא מספיק מהדבר הזה? וזה סיפור מדהים, שקשה היה להאמין לו, אם היו רק אומרים לנו את זה לפני חודש רק. מכריזים על משחק ידידות בין אלופת אירופה הטריה לאלופת העולם, ארצות הברית.
ידידות.
ידידות לחלוטין, וממקמים את המשחק הזה, כמו שאני אומרת, באצטדיון וומבלי. אני חושבת שנכנסתי לאתר לקנות כרטיסים, אולי 10 דקות מהפתיחה, וכבר היו עשרות אלפים לפניי. היום בשעה 3, פחות מ-24 שעות מההכרזה על המשחק, אנגליה מכריזה, כל הכרטיסים נמכרו, כל ה-90,000. המשחק הזה הוא סולד אאוט. פשוט מדהים. גם אומרים שזה משחק אנשים שבעצם נרכש ונגמר, כאילו, הכי מהר שהיה. אני חושבת שזה סיפור מדהים. סך הכל משחק ידידות בין שתי קבוצות,
כאילו. יש כזאת אופוריה, והיית באנגליה, והרגשת את זה ברחובות, והרגשת את זה בתקשורת, ואני ראיתי את כותרות העיתונים ביום שאחרי, כותרות העיתונים הראשיים, אני לא מדבר על מודורי הספורט, כלומר, כולם הלכו על זה, כולם מדברים על ה-56 שנים, שתכף נדבר גם על זה, כי גם בעניין הזה היו אנשים שככה הרימו גבה ולא הבינו רגע מה, על מה אתם מדברים, מה זה קשור אחד לשני, אז תכף נסביר. אבל לפני שנסביר, בואי ונשמע את הדבר הבא. כן, אז כמובן אפשר לשמוע את זה עוד ועוד ועוד, אבל קודם כל הייתה שדרית בבי-בי-סי. כאילו, כן. אני חושב שיש פה לאורך כל הספקטרום, כלומר, השחקניות, המאמנות, ששתי הנבחרות, שופטות כמובן, קהל לא, כי קהל היה גם וגם, כמו שצריך, אבל גם שדריות ופרשניות. זאת אומרת, הכל הופך להיות מקצועני, כי פעם גם כש... היו עדיין שדרים גברים.
נכון. שמענו עכשיו את זה בא הביתה, ודיברנו פה בפרק לפני חודש, ששאלו את סרינה ויכמן על האם הכדורגל מגיע הביתה, והיא ענתה איזו תשובה כזו של, נגמר המשחק, כולנו הולכים הביתה, ושאלו אותה...
זה לא שהיא לא הבינה למה התכוונו.
בוודאי.
מכירה את השיר.
בוודאי. ובמסיבת העיתונאים של אחרי, של אחרי הניצחון, אז יש איזה סרטון מפורסם, שהשחקניות האנגלות משתלטות שם ופוגגות.
והשוררת עולה על השולחן.
נכון, גם לוסי ברונז עלתה שם, היא נחתכה בפריים. ואז שאלו, הם יצאו ושאלו את, את ויכמן, הבנו שהחרמת את השיר הזה, שלא הרשית להם לשיר אותו עד עכשיו, והיא אמרה שהם... שזה לא הסיפור, הוא לא הוכרם, היא פשוט מבינה שזה איזה עניין של מסורת אנגלית. וכשחוזרים לאנגלים ולהצטדיונים, אני הייתי בשני חצי הגמר ובגמר, האנגלים שרו...
שפילד וברייטון, נכון?
מילטון קינס.
מילטון קינס, סליחה.
והאנגלים שרו, זה מגיע הביתה, גם במצב של טקו אפס בגמר, גם במצב של 2-1 בגמר, שנשארו עוד 10 דקות לשחק, והם מבינים שגרמניה מאוד מסוכנת, ואפילו בחצי הגמר הם שרו את זה. ובשנייה הראשונה אפשר לחשוב, רגע, מה אתם שרים? עוד לא השגתם שום דבר, אבל אני חושבת שכשמדברים על כדורגל מגיע הביתה, הכדורגל בבית של כולם, לא רק של אנגליה, זה באמת במקום שהלב נמצא בו. זאת אומרת, שאנשים מתאהבים בו במשחק, מקום שתשוקה יחדה בין אנשים, ואני חושבת שילדים וילדות ומבוגרים ומבוגרות מבינים שהכל אפשרי ברגע שהם ראו את זה, והאנגלים צודקים, הכדורגל באמת הגיע להרבה מאוד בתים. מדברים על זה שבגמר היו צפו רק באנגליה למעלה מ-17 מיליון בערוצי הטלוויזיה.
לא, נתקן, או נוסיף, את צודקת, 17 מיליון צפו בטלוויזיה, בבי-בי-סי, והיו עוד 6 מיליון שצפו בדיגיטל, איך שזה לא נקרא, באמצעים הדיגיטליים, באינטרנט. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 23 מיליון איש באנגליה. גם בגרמניה היו מספרים די דומים. אם תלכי אחורה, בצרפת בחצי הגמר, ובספרד ברבע הגמר, גם כן, כמויות מטורפות של אנשים, שזה, שוב, לא משתווה לגברים, ושוב, אנחנו נעשה השוואות עם גברים, למרות שלא תמיד צריך לעשות אותם, אבל במקרה הזה כן, כי בגמר היורו גברים, שנה לפני זה, צפו יותר, אבל זה טבעי, זה הגיוני, זה ספורט יותר פופולרי, כדורגל גברים מנשים, אבל אם מסתכלים בתוך הבועה הזאת של כדורגל הנשים, כל השיאים נשברו. גם שיאי הצפייה, ושלא לדבר על שיאי הקהל, 574,000 צופים בכל המשחקים, שזה יותר מכפול ממה שהיה באליפות הקודמת בהולנד, שגם אז היו אותו מספר של נבחרות. זאת אומרת, זה הולך וצובר תאוצה יותר ויותר, והיו גם שיאים של כמה צופים הגיעו למשחק שלא משתתפת בו נבחרת מארחת. כן. כי תמיד בנבחרת מארחת מביא הרבה קהל, והאחרות לא. אבל פה הגיעו גם לראות את הנבחרות האחרות.
כן, אז בגלל שאנגליה באמת שיחקה כל פעם ראשונה, זה היה השיא שאנגליה שוברת, ולמחרת הנבחרת הראשונה שהיא לא משתתפת בו, והמספרים המטורפים, אבל אני חושבת שבסוף לנו כצופים, אנחנו לא באמת יודעים לעמוד את הכמויות האלה. זאת אומרת, מיליונים באמת נשמע איזה כמות גדולה, אבל, ובסוף אני חושבת שהמטרה פה היא להביא את האנשים לצפות במשחק, לתת לו הזדמנות, לתת לילדות ש... חששו לשחק, שלא הייתה להם את הבמה, שלא הייתה להם את המסגרת בשבילם, להביא להם את זה. בואו, תתנו צ'אנס, תראו, זה באמת מצוין, והטורניר הזה נתן רגעים באמת מאוד מאוד מושרים להרבה מאוד דומות, והוא עשה את שלא פשוט בעניין הזה.
היו גם הרבה ישראלים, נכון? לא יודע, הרבה, אבל את לא היית היחידה.
לא.
ממש לא.
אנגליה הגישה, הייתה הנבחרת היחידה שהגישה מועמדות לארח, המדינה היחידה שהגישה, שניגשה למכרז לארח את היורו, ובדצמבר 2018 הודיעו עליה. כן. כמדינה המארחת, ואני אמרתי על עצמי שאני אהיה שם.
כן.
באותה נקודה, באמת שלא יכולתי לתאר לעצמי, שאני אמצא פרטנר אפילו לטיסה הזו, בכזה גילוי אני אגיד את זה, אני חושבת, אני מעריכה שהיו שם כ-40 או 50 ישראלים, ממה שאני מכירה, אני עכשיו חזרתי לארץ, וככה פתאום בפייסבוק עולה לי עוד מישהו ועוד מישהי, וזה באמת משמח לראות. אני גם יושבת כאן ומדברת פה, ובאמת חשוב לי להגיד שאני מרגישה שאני מייצגת איזשהו קול של קהילה שמשתפת, שאכפת לה, שקורה.
מייצגת, גם רשת מייצגת.
שחיה את הדבר הזה, שלא תמיד ניתנת לה הבמה או הפלטפורמה הכי נוחה לצרוך את התכנים האלה, ויש פה שיתוף בין אנשים שהולכים ומביאים את הדבר.
אנשים, עם א'.
אנשים, כן, כן.
לא, לא, כי יש שיגידו, אמרת, אנשים. לא, אנשים. זה גם וגם, זה כולנו.
לגמרי. ושוב, זה אנשים שאוהבים את המשחק, שאוהבים, שהם אוהדי מנצ'סטר יונייטד, ונפתחה להם קבוצה בנשים, וגם אם תפתח להם קבוצה בדוקים, הם יהיו לטובתם, אז הם נותנים לזה הזדמנות, ואני חושבת שהיורו הזה נתן בסוף במה מאוד מאוד גדולה לאנשים לבוא ולהגיד בגאון, אנחנו אוהבים כדורגל נשים, כי זה פשוט טוב.
את מכירה את יעלי כהן מבנות יהודה, נכון?
בטח, בטח.
אהלן יעלי, מה נשמע?
טוב, מה
העניינים, אדב? אחלה, גם את חזרת מלונדון.
נכון, נכון.
ותקשיבי, אני ראיתי תמונה של כמה? 9 שחקניות?
כמעט הרכב.
כמעט הרכב של הקבוצה שלכם, תכף תספרי לי בדיוק מה היה שם, עם חולצות בצבע ורוד, יושבות שם ביציאה, אחת ליד השנייה, כל אחת עם השם שלה על, על הגב. תשמעי, זה מדהים. אני לא יודע, אם הפצתם את זה ברחבי העולם, אבל זו תמונה שאפשר באמת לצבור עליה מאות או לא, מאות אלפי לייקים, אני חושב, במקומות הנכונים.
כן, כן. האמת, אמרתי לשחקניות, לבנות, להביא מדים, כדי שנבוא למשחק עם מדים, וזה גם יצא לנו טוב, כי המדים לבנים, ואנגליה בלבן, אז זה יצא לנו אחלה.
אז בואי תספרי באמת על הנסיעה הזאת, כי אני זוכר שישבנו פה לפני, כמה זה היה? 3 שנים אחרי שחזרתם?
3 שנים, כשחזרנו מהמונדיאל.
מהמונדיאל בצרפת. תעשי לי השוואה, תעשי לי השוואה בין שני האירועים, מבחינת החוויה האישית שלך.
תראה, בצרפת זה באמת היה הפעם הראשונה, אני חושבת, לרוב השחקניות, לרוב הבנות, שחווינו משהו של כדורגל נשים, שהוא דומה, כאילו, למה שאנחנו מכירות מכדורגל גברים. לראות באמת כמויות של אוהדים וטירוף והיסטריה, אבל אז הגענו לוומבלי, וזה באמת היה לא דומה לשום דבר, בתור מישהי שהייתה במשחקים גם בגברים, בליגת האלופות, ובקופה אמריקה ובכל מיני מקומות, זה באמת היה טירוף מעולם אחר. גם הסיפור של וומבלי, כמובן העובדה שהאנגליות עלו לגמר, וזה שהם ניצחו בסוף. אם היית שואל אותי לפני שנה, כשגנית את הכרטיסים, מה התרחיש שאני הכי הייתי רוצה? כנראה הייתי אומרת לך, אנגליה, גרמניה בגמר, אנגליה מנצחת, הייתי אומרת בלך דקה 90, לא דקה 110, אבל זה גם זה.
כתבת לי, אני חושב שזה היה איזה שעה, שעתיים אחרי המשחק, זה הדבר הכי מטורף שהייתי בו בחיים שלי.
לגמרי.
תנסי להעביר.
זה לא היה דומה לכלום, זה פשוט לא היה דומה לכלום. אני אגיד לך גם שאני... אני פעם שעברה קניתי כרטיסים למונדיאל, ולא הצלחתי להשיג לגמר. כלומר, נזכרתי מאוחר מדי, והגמר היה כבר סולד אאוט, ועכשיו הייתי על זה, ואמרתי, אנחנו חייבות להשיג כרטיסים לגמר, אז קניתי באמת 8 כרטיסים בזמנו, לפני יותר משנה, ובסוף המשחק, כל מיני, אתה יודע, חברות שחקניות באו אליי, אמרו לי, וואי, אלי, תודה, תודה על החוויה הזאת, כאילו, באמת, אין דברים כאלה. אז כן.
אז כן, חוויה לכל החיים.
זה כל התקשורת של הכדורגל ביחד, ותוסיף את זה שאנחנו נשים, ואנחנו במהלך המשחק בעצם צריכות לצבות עצמנו כמה פעמים להיזכר שאנחנו, כאילו, שזה נשים משחקות.
כן.
כלומר, שזה כל התקשורת על הכדורגל של הדרמה והקהל והטירוף, האנרגיה, וזה נשים על המגרש, שזה באמת לא משנה מי משחק. אבל מבחינתנו, זה באמת בלתי נתפס, במיוחד ביחס למה שקורה בארץ, זה באמת... עולם אחר לחלוטין.
אני רוצה לשאול את שתיכן, אתם מקבלות את התגובות האלה, שאתם חוזרות לארץ. אנשים פה בארץ חובבי כדורגל. לא מבינים על מה מדובר. הם לא באמת מבינים מה קרה פה, או שאני טועה. רובם, לא כולם.
אני יכולה לתת השוואה, אני ללונדון הגעתי מאמסטרדם. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, שצריך להגיע מעוד איזה מדינה של כדורגל, וזה היה ממש מעט אחרי אירוע צפייה למשחק הפתיחה שעשינו בעמותת זזה, עם שותפים נפלאים בחוף מציצים, והגעתי אחרי באמת הרבה מאוד שבועות של עבודה מאומצת למקום שיאחד את הדבר הזה, ולהביא את האנשים ולפרסם ולהגיע לאנשים, להגיד להם שיש טורניר מצוין, ושיבואו לראות כדורגל משובח. ואני מגיעה לאמסטרדם, הולנד בעצם המדינה שמחזיקה גם ב... מחזיקה בתואר, ודיברנו על הפריחה העצומה של, של הכדורגל שם, ונורא רציתי לא להפסיד את המשחקים בטורניר. ואני לא יכולה להסביר כמה קל היה לצרוך את זה בהולנד. וזה מבחינתי ההבדל. אם בארץ, אז עוד חברים מסתכלים ואומרים, ולא מכירים את הדבר הזה, באמסטרדם זה פשוט ללכת לפאב, לצפות במשחק של הנבחרת המקומית, לצפות במשחק של אנגליה ספרד ברבע הגמר, כי זה פשוט האירוע הכי טוב שאפשר לשדר הערב. וזה ההבדל מבחינתי, ואני חושבת שהסוויץ' האדיר הזה היה לי ממש בלתי נתפס.
כן,
אני אגיד שאני כן הרגשתי היום הייתי בפגישה במשרדים של בני יהודה, עם המנכ״ל ועם הבעלים החדש, והרגשתי אולי לראשונה שלפחות יודעים על מה אני מדברת. באמת, זה נשמע אולי אבסורד, אבל לפחות יודעים, כלומר, אומרים לי, כן, ראיתי, כן, זה, כן, נכון, אנגליה לקחו, כלומר, העובדה שכן השנה שידרו את כל המשחקים, אני חושבת הייתה מאוד מאוד משמעותית, אז יש תחושה טיפה אולי באמת שדברים טיפה זוזים וחובבי כדורגל כבר לא, גם אם הם רוצים לטמון את הראש בחול, זה כבר נהיה בלתי ובלתי אפשרי. באמת.
כן, אני חושב שזה הכיוון. יש עוד דרך ארוכה, בטח בארץ.
ארוכה מאוד.
בארץ הדרך מאוד ארוכה, ואני בטוח שאתם קצת מקנאות, שאתם רואות מה קורה שם.
אני יכולה להגיד שהרבה פעמים שואלים אותי אם אני מקנה בדור הצעיר. זאת אומרת, בילדות היום שיש להם את האקדמיה ויש קבוצות ויש יותר חוגים, והתשובה שלי היא תמיד זהה, אני לא מקנה למי שיש היום את האמצעים, אלא במי שמבוגרת ממני. למי שבדיוק כמוני לא היה לה את המסגרות, אני יכולה לספר שאני כל שנה קיבלנו את הפרוספקט של החוגים מהעירייה, וכל פעם כזה נכנסתי וניסיתי לחפש את אולי השנה יפתחו חוג לכדורגל בנות. ולי כילדה, אני אומר בכנות, לא היה לי את האומץ ללכת ולשחק עם הבנים, וכשאני רואה שחקניות בגילאים 30 פלוס שמשחקות ג'ילי סקוט, 161 הופעות בנבחרת אנגליה, בתחילת הדרך שלה היא גם ישנה ברכב לפעמים.
נכון.
כי לא שילמו לה. וזה פשוט מעורר, אני חושבת שזה מעורר השראה. גם צריך לזכור, זה, לא אוהבים את המילה הזאת בארץ על תהליך ועל דרך.
מה לעשות?
חמש שחקניות מתוך סגל של 23 שחקניות באנגליה, גדלו יחד מגיל 14, מיחד כל הדרך הזו, הם היום בנות 22, אז צריך להאמין בדבר הזה, צריך לתת לו הזדמנות,
וצריך תקציבים. בין היתר, שוב, לא רק. אם לא יהיה כסף, לא יהיה כלום.
צריך
תקציבים. למאמנים, לתנאי אימון, לציוד. דיברנו קודם פה בחוץ על כל מיני עניינים של חולצות ומכנסיים. זה הבסיס, זה אפילו לא הבסיס, זה עוד לפני הבסיס. שלא לדבר על אחרי זה על אימונים ותנאי אימון, ושוב, השחקניות האלה שראיתם בוומבלי, כולם מקצועניות. הן לא צריכות לעבוד לא בדואר ולא להיות מלצריות, מה שפעם כן.
כן, אבל זה באמת מתחיל, שאני הייתי מאפס, במובן של, שאני הייתי במילטון קיינס, היה שם איזו עמדה, שהזמינה ילדות להירשם למועדון כדורגל. עכשיו אמרתי, טוב, זה בטח המועדון כדורגל של מילטון קיין, שהוא משחק בליגה השלישית אגב באנגליה, אצל הגברים. והוא מזמין את הילדות להירשם. אז באתי, ניגשתי סתם, עניין אותי לדעת מה קורה שם. במילטון קיין, שזה עיר של 200 אלף איש, כן? יש 12 קבוצות כדורגל לילדות, 12 מועדונים.
מועדונים, כן.
כן, 12 מועדונים, קבוצות שונות שפרק היום בהם כדורגל, והילדות משלמות פאונד לאימון. פאונד.
ניקי אברארד, שוערת שנבחרת בלגיה, נתנה טורניר מצוין, משחקת בקבוצה שהיא חצי מקצוענית, ומשלימה את ההכנסה שלה על ידי השכרת מתקנים מתנפחים.
אוקיי.
גם באירופה יש מקום להתאפשר בדבר הזה, אבל...
אבל לא, שוב, לא אצל האנגליות, ולא אצל הגרמניות, ולא הצרפתיות, ולא הספרדיות, הם כולם מקצועניות לכל דבר. אבל בסדר, אנחנו לא שם. טוב, לא נדבר היום על כדורגל נשים ישראלי, אני מתנצל, זה לא הזמן, כי אני לא רוצה לקלקל פה את האווירה. יעלי, את נוסעת למונדיאל באוסטרליה וניו זילנד?
וואי.
אני יודע, התקלתי אותך.
כן, היום דיברתי על זה עם חברה, נראה, יכול להיות שאני בסוף לא עמוד בזה ועסע. לא הייתי שם אף פעם, אז יש תירוץ.
האמת, א', יש תירוץ, ומצד שני זה חתיכת פרויקט. זה לא, כן. אתה יודע, לטוס ללונדון, לפריז, זה קלה קלות.
לא. בדיוק אמרנו שהיינו ממשיכות במסורת של בנות יהודה, ואני בטוחה שאם זה היה באירופה, אפילו באפריקה, אולי אפילו בארצות הברית. אז אני הייתי אומרת, אין מצב, אנחנו שם, אבל זה באמת מאתגר. אני מקווה מאוד, אגב, אם אנחנו כן בהקשר העולמי, שזה לא מרתיע קהל. כלומר, האמריקאים בטח ייסו.
ברור.
אבל חוץ מהאמריקאים...
היו גם...
אמריקאיות זו שאלה.
יהיו אנגלים, יהיו אנגלים. לא הרבה, אבל יהיו אנגלים, אני מעריך שיהיו כמה אלפים. יהיו. אבל אנחנו נחכה בסבלנות עד למונדיאל הבא, יש לנו למה לצפות ויש הרבה דברים בדרך. יעלי כהן, בנות יהודה, המון המון תודה.
בכיף, בכיף, ביי ביי.
ביי. טוב, בוא ניכנס קצת, קודם כל דיברנו על הגמר, והגמר היה מרגש בצורה בלתי רגילה, אבל היה לפני זה, היית בשני חצאי הגמר, אנגליה מנצחת את שוודיה, ושם ראית את שער הטורניר.
וואו. היום וופה פתחה להצבעה, העלתה 10 שערים, לבחירת שער הטורניר, ואני ישר אמרתי שיפתחו את ההצבעה ישר למקום השני. רגע מרגש, אלסיה רוסו.
שהיא מחליפה קבועה.
שהיא מחליפה
היא
קבועה.
היא לא נכנסה, בשום משחק היא לא פתחה. בעצם, ויכמן פתחה בכל ששת המשחקים אותו, עם אותו הרכב. אותם 11 שחקניות קבוע.
נכון, וזה סיפור מדהים, כי בסוף כל הטורניר, כדי לנצח בגמר, היה צריך לשחק בסך הכל 6 משחקים.
נכון.
ולכן יש חשיבות מכרעת להפרש בין משחק למשחק, למנוחה ולדברים כאלה. ובעצם אנגליה נפלה לבית, לא, אני לא יכולה להגיד שהיא נפלה לבית די נוח, כי יש את המשחק הסנסציוני שהיה למור לנורווגיה, מנצח שם 8-0.
אני לא אהבתי את זה. לא אהבתי, אני לא אוהב תוצאות כאלה.
אני גם אוהבת תוצאות כאלה, אבל ואני מסכימה איתך
שזה עושה. דיברנו אז על ה-12 משהו נגד תאילנד, את זוכרת שארצות הברית?
בטח.
זה לא טוב.
זה לא טוב, אבל צריך להבין, זה לא עניין פה של פערי רמות מטורפים. נורווגיה הגיעה לטורניר הזה, עם אגרברג שחוזרת לסגל שלה כאחת מהפייבוריטיות לשחייה. ככה גדול היה ההישג של אנגליה. אנגליה לא מצליחה לנצח את נורווגיה במסגרת יורו אף פעם. זאת אומרת, היה איזה תוצאת אקו אחת, אבל השאר הפסדים לא היה פה. זאת אומרת, באמת דיברו על המשחק הזה כמקום הראשון של אנגליה להתמודד בצורה חזקה. ובאמת אנגליה כבר במחצית מובילה בביטחון, שכבר מבטיחה, לא רק שהיא מבטיחה שהיא עולה לרבע הגמר, היא מבטיחה שהיא עולה מהמקום הראשון בבית. וכל האוהדים היו בטוחים של המשחק השלישי בבית, ויכמן תבוא ותגיד, אוקיי, יש פה סך הכל 6 משחקים, אני מעלה, ויש לה באמת סגל עמוק ומצוין, וכולם יכולות להתקנא בו, היא מעלה את אותו הרכב. היא מחליטה לא להחליף, והולכת עם השחקניות שלה.
מאוד מפתיע.
מאוד מפתיע, אבל היא גם חזרה על זה ברעיונות. היא אומרת שיש לה הרכב שהיא מאוד מאמינה בו, והיה לה מאוד חשוב לבסס את אנגליה כנבחרת דורסנית, ולתת ביטחון להרכב שלה, ורק לקראת המחצית השנייה החליפה את לוסי ברונז, והחליפה את מילי ברייט, אבל זה היה בסוף. ואנגליה באמת מגיעה, למרות שהיא בעצם חוזרת על הסגל שלה, ופעמיים מגיעה להערכה, וכביכול שרוקת את השחקניות, היא מגיעה עם ספסל מאוד עמוק, 22 שערים הופקיעו לזכות אנגליה בסך הכל, מתוכם אפשר להוציא שער אחד עצמי, במשחק נגד צפון אירלנד, זה 21 שערים. 7 מהם, 3 מהם, מגיעים משחקניות ספסל בכלל. דיברנו על הלסת.
כולל שני השערים בגמר.
כולל שני השערים בגמר, כולל שער השוויון מול ספרד ברבע הגמר שגם בושל על ידי אותה רוסו. זאת אומרת, שתי שחקניות, שחקנית המבשלת והשחקנית המפקיעה, הייתה להם... הייתה להם השפעה מכרעת, זאת אומרת, 4 שערים משחקנית מחליפה, זה דבר מדהים, והרבה קראו גם לפתוח איתה בגמר, ויכמן הלכה עם שאלה, אמרה שהיא נשארת עם אותו הרכב, ואני חושבת שזה המקום הראשון שבעצם היה איזה שהם חילוקי דעות עם ההחלטות של ויכמן, אבל...
אבל היא יודעת מה היא עושה.
בק טו בק הראשונה שלוקחת אליפות עם 2 מדינות שונות, היא יודעת מה היא עושה.
ואני אגיד פה דבר נוסף לגבי ויכמן, ושמעתי לא מעט פרשנים באנגליה מדברים על זה, שיש לה תוכנית פלן A, ויש לה פלן B, ויש לה פלן C, ויש לה פלן D. היא תמיד יודעת מה לעשות, יש לה פתרונות לכל מצב. וכמעט תמיד החילופים שלה עבדו. את יודעת, לפעמים חילופים לא עובדים. אצלה, אחוז ההצלחה בחילופים הוא מטורף. כמעט כל חילוף, בינגו.
כל חילוף היה בינגו, וגם היו לה הרבה מאוד חילופים מאוד אמיצים. זאת אומרת, בית מי לדוגמה, שפתחה את הטורניר מאוד חזק, היה לה את האומץ...
נבחרה גם לשחקנית הטורניר.
כן, כן, ומלכת השערים ומלכת הבישולים.
נכון.
הכל היא גרפה ביחד. אותה בית מיד, אגב, ש...
בית.
בית, נכון, אני...
זה בסדר.
כן.
זה אליזבת, את יודעת.
כן, כן, זה האנגלים והדקויות. אז אותה מיד.
מיד,
אני אוקיי. לא אשגה פה. לפני בסדר. שנה לא זומנה למשחקים האולימפיים, כי היא לא הייתה טובה מספיק. אגב, אם כבר דיברנו על שמות, אז לפני חודש אמרנו ויגמן וויכמן, וקראתי כתבה שלך לקראת הגמר,
נכון.
שאמרת שהאנגלים, לא יודעים להגיד ויכמן, אז הם מתעקשים על הויגמן, אז הייתי חייבת ללכת ולנבור בסרטונים ולחפש את זה. ואז ראיתי שהם הרבה פעמים אומרים פשוט סרינה. סרינה, כאילו בורחים מהשם משפחה, הם לא רוצים להתמודד.
בסדר, נוותר להם על העניין הזה. זה לא באמת הדבר החשוב. אז דיברנו באמת על החילופים שהיא עושה, וגם על זה שהיא עושה בקטובק, היא הייתה מאמן של נבחרת הולנד בטורניר הקודם, והיא זוכה פעמיים ברציפות, עם שתי נבחרות שונות, וכמו שציינתי קודם, שתי הנבחרות שהגיעו לגמר, הגיעו עם מאמנות, נשים, גם צרפת לחצי הגמר הגיעה עם מאמנת אישה, היו מאמנים גברים כמובן, מנבחרות אחרות, והכל בסדר, לא שיש עם זה בעיה, אבל אני כן חושב שאם מסתכלים על זה קצת יותר לעומק, למה, שוב, לדעתי, למה מאמנות נשים מצליחות יותר ממאמנים גברים בקבוצות או נבחרות נשים, כי המאמנים הגברים שמאמנים קבוצות נשים, הם לא מאמנים מהטופ. אם הם היו מהטופ, הם הולכים לקבוצות גברים.
בדיוק.
והמאמנות, הם כן מאמנות טופ.
זה בדיוק האירוע שהיה לנו, אם ניקח את האנגליה, שהיום מחזיקה באחת משתי המאמנות הכי טובות בעולם, החליף, ויכמן מחליפה את פיל נביל.
שהיה בינינו נפל.
הוא היה
גרוע.
הוא הגיע לחצי גמר, חצי גמר מונדיאל, והוא דח שם מול ארצות הברית, אבל זה היה פשוט מינוי מזלזל מבחינת אנגליה.
גם יש איזה, תמיד איזה תחושה שמחפשים איזה מאמן שעכשיו אין לו בדיוק מה זה. זה לא שמישהו שלוקח את זה כאיזה פרויקט חייו.
אז אני
לא. הוא בתכלס הוא מחכה להצעה מאיזה קבוצה מהליגה השלישית.
נכון, ואני רוצה לתת לך את הסיפור ההפוך לזה. אמרנו, ויכמן היא אחת מהשתיים, השנייה היא אמה אייז, מאמנת את צ'לסי, מצידה אותם להישגים, נכון, אני יודעת, יש פה כוכבית, עדיין לא לקחה ליגת אלופות, אבל יש לה הישגים רבים לאמה אייז, והיא באמת פרוצת דרך בתחום שלה. קישרו את השם שלה למועדוני גברים, אבל לא למועדוני גברים מהטופ, חוץ מזה אפיזודה על צ'לסי, זה באמת היה איזה ידיעה.
בקבוצת הגברים של צ'לסי?
לא, קישרו אותה, אבל זה באמת לא היה רלוונטי, אבל באמת הייתה איזו ידיעה ממשית על קבוצה, על ווימבלדון, לדעתי, שרצו אותה. והם הייתה פשוט מסתכלת על זה ואומרת, אני עם הג'וב הכי טוב בעולם, אני לא אוותר על זה בשביל זה, וזה בדיוק העניין, הם הייתה מאמנת כל כך טובה, שאם היא תעזוב את צ'לסי, זה באמת צריכה להיות לאחת מקבוצות, קבוצה טופ אחרת, אם נבחרת נשים אחרת, או קבוצת גברים מהטופ, אם תהיה איזו קבוצה כזאת אמיצה שתדע לקחת אותה. היא לא באה ומסתכלת על זה, אני מאמנת אישה, עכשיו כל איזו קבוצת גברים שתסתכל עליי, אני בהכרח אלך עליהם, והגב הזה שהיא נתנה, גם גרף לעוד מעריצים, אבל גם נתן איזה רוח טובה בכלל לכדורגל נשים.
אני אשאל אותך עוד שאלה. כאישה. מעניין, אה? את חושבת שיש משמעות לעובדה שיש מאמנת לקבוצת נשים ולא מאמן גבר בעניינים באמת הנשיים, כמו למשל מחזור? כי גם גבר יודע שיש, אבל הוא לא חי את זה, הוא לא מרגיש את זה. הוא לא מבין מה עובר על הגוף. הוא יכול רק, את יודעת, כמישהו מסתכל מהצד.
תראה, אני חושבת שבאופן כללי, ההתעסקות בכדורגל נשים ספציפית, הוא אמיץ יותר. הוא אמיץ יותר, ואם זה קרבה שמאמנת תדע לעשות עם השחקניות שלה, שלא בטוח שמאמן גבר היה משכיל להתקרב, או להבין את הסיטואציה, או לדעת לנתח דברים שונים, שאנחנו שמים את הרמה המקצועית בכלל בצד, אני חושבת שבכדורגל יש אומץ להבליט חברויות, לדבר על סיפורים שהם יותר מרגשים, איזה מין רומנטיקה שאולי אצל הגברים לא ירצו להדגיש, כי מה זה שדר? זה שדר חולשה? זה אולי הגבריות פה תיפגע? וזה משהו מאוד מיוחד, ראינו את זה כמעט בכל הנבחרות. נגיד פה הערה שדווקא על זוגות, זה דברים שכן, יש תופסים יותר מדורי רכילות, יש גם את זה. אבל אני חושבת ששם תמון ההבדל. עוד מילה לגבי נשים, נתנו רק נשים שפטו את הטורניר, בעצם כל צוותי השיפוט.
זה פעם ראשונה? זה לא היה בפעם הקודמת?
היה גם במונדיאל, דווקא זו החלטה שאני פחות תומכת בה, כי אני חושבת שהרמה, זאת אומרת, דווקא בדבר כל כך קריטי כמו השיפוט, צריך להביא את הצוותים המקצועיים והטובים והראויים ביותר.
אני מסכים כן. איתך.
גם רמת השיפוט בגמר לדעתי לא הייתה הולמת את המעמד, היה שם צוות מאוקראינה,
שזה גם יכול להיות משהו פוליטי.
כן, כנראה שדברים כאלה היו מעורבים. אני חושבת שזה לא נכון, יש דברים שהם צריך לתת, כמו שצריך לתת, אנחנו מצפים שיהיו את התשתיות הכי טובות, ושיהיו את הצוותים, והמרצ'נדייז ברמה הכי גבוהה, והיסעים ולוגיסטיקה, אז יש דברים שהם עוטפים את המשחק, שצריכים להיות ברמה הכי גבוהה, בלי תלות לזכר נקבה, כמו שהיינו רוצים, שאם אישה שופטת, טובה מספיק, תלך לשפוט גם אצל הגברים.
בדיוק, בדיוק, אני מסכים לגמרי עם העניין הזה. צריך ללכת לשני הכיוונים. תכף נראה, נלך גם לנבחרות אחרות, לא רק לאנגליה. אנגליה, כמובן, כולם מדברים על אנגליה, ובאופן טבעי, אבל כן רוצה להתייסק בעניין הזה של ה-56 שנה. כי נבחרת אנגליה, הגברים, זכו במונדיאל ב-66, ומאז היא לא זוכה בשום דבר. נבחרת אנשים גם לא זכתה בשום דבר עד היום. לא יורו ולא מונדיאל, אלה שני הטורנירים החשובים ביותר. ואז הנבחרת זוכה ביום ראשון, וראיתי גם כל מיני ציוצים בטוויטר, וכל מיני, מה הקשר? מה זה קשור? הרי זה שני דברים שונים. א', נכון, זה שני דברים שונים. אבל אנגליה, כאומת הכדורגל, כמולדת הכדורגל, פעם ראשונה, מאז 1966, זוכה בתואר, אחד משני הגדולים ביותר, ואתה רואה גם את העוצמה של הדבר הזה, איך זה משפיע על המדינה כולה. כלומר, אני לא הייתי ב-66, זאת אומרת, הייתי ילד קטן, אני לא יודע מה היה שם, מבחינת איך זה היה, ואיך הייתו התחושות וכן הלאה, אבל זה אנשים שכן יודעים וזוכרים, אנשים מבוגרים, אומרים שזה מאוד דומה. זאת אומרת, ראינו מה קרה בטרפלגר סקוויר יום אחרי זה, ראינו את כותרות העיתונים. אני לא עושה השוואות. כי אנחנו לא עושים השוואות, כי זה שני ענפי ספורט שונים. אנחנו לא נגיד, הם משחקים יותר טוב או פחות טוב מהגברים. הם רצות פחות מהר. הם בועטות יותר חלש. אני יודע את זה, זה לא מפריע לי, כי זה ספורט אחר. כמו שאמרנו באותו פודקאסט לפני חודש, גם ב-100 מטר באולימפיאדה, הגבר רץ יותר מהר מהאישה. מה, אנחנו חשבנו אחרת? אין שאלה בכלל. אבל גברים מתמודדים עם גברים, כי בקטע הפיזי, ונשים עם נשים, הכל טוב. לכן זה כן אחרי 56 שנה. ועובדה שכל אנגליה חזרה ואמרה את זה, עצם זה שוב, המלכה עצמה ברכה את השחקניות ואת הצוות, זה אומר הכל.
56 שנה ויום.
ויום, זה, ויום.
ככה נכון. סימבולי זה, נכון. זה הגיע. הטורניר הזה, הוא עשה את אנגליה הגאה. אי אפשר להגיד אחרת. אני באמת עם צמרמורת רק מלהיזכר בתמונות של כמות הגברים והנשים והילדים שלובשים חולצה של נבחרת אנשים, וזה הביא גאווה גדולה. אני ממליצה להיכנס פה לרשתות החברתיות של השחקניות באנגליה, הן משתפות מכתבים שהן מקבלות, ואיך מקבלים אותם בערים שלהם חזרה מהטורניר, הן באמת גיבורות לאומיות, לא פחות. הנסיך גם שביקר אצלם בהכנה לטורניר, וגם זה שהעניק את הגביע, באמת מראה איזה חשיבות אדירה יש לזה. ממש לפני כמה שעות, האנגליות, כל השחקניות בעצם חותמות על מכתב. המכתב הזה יוצא לחברי הפרלמנט הבריטי, שבו הם אומרות, אנחנו 23 נשים שהגשמנו את החלום שלנו, זכינו באליפות אירופה, ואנחנו מבקשות לתת את ההזדמנות לכל הילדות, לתת להם את הקבוצות ולתת להם את הבמה לעשות את זה. ואנחנו מדברים על אנגליה, אבל גם גרמניה שמפסידה, טורניר מאוד מאוד ראוי, מפסידה, חוזרת הביתה, תמונות מדהימות, 7,000 איש מקבלים אותם בפרנקפורט, עם הדגלים ועם שירים, כולל שירים שהם שרו בחדרי ההלבשה למוטיבציה, וזה מדהים. זאת אומרת, גם הנבחרת שמפסידה יודעת להגיד, אספת לנו גאווה מאוד גדולה, וכשמשווים, אני חושבת שכשמשווים הצלחות, אז צריך להגיד, כשהאנגליות הפסידו, והן מגיעות אחרי 3 טורנירים גדולים, שבכל אחד מהם הם הותחו בחצי הגמר. הותחו נגד יפן, הותחו נגד הולנד, והותחו נגד ארצות הברית. במונדיאל האחרון. אז יכולתם להשוות אותם לגברים ולהגיד להם שהם לוזריות באותה רמה.
נכון.
כי הם תמיד סיפקו את הסגלים נכון. הנוצצים והחזקים. אז כשהם עושות את זה, והיה פה את נקודת המפנה, כל האנגליה גאה, ואנשים מכל העולם שאהבו מהן השראה.
אני רק אגיד דבר אחד. לפני 13 שנים היה הגמר הקודם בין גרמניה לאנגליה, שנגמר ב-6-2. הייתה שחקנית אחת, נכון? ג'יל סקוט שהייתה אז וגם עכשיו? ועוד בסגל? צודק? הייתה שחקנית
אחת. כן, זה, כן, נכון. סקוט כבר לא משחקת, וברונז לדעתי עוד הייתה...
לא משנה. מה שאני מנסה להגיד זה, סליחה, אם אנגליה הייתה מנצחת לפני 13 שנים, לא היינו אומרים את זה. אולי מישהו אומר, אבל לא מתייחסים לזה ברצינות. כי לפני 13 שנים, הכדורגל לאנשים, גם באנגליה, עדיין היה, אני לא אגיד בחיתוליו, אבל הוא עדיין די חלש. לא דומה, לא מזכיר כלום, לעומת מה שעכשיו, וזאת ההשוואה.
כן.
ועשו המון פעמים את ההשוואות, ודיברו עם שחקניות ששיחקו באותו משחק, לפני 13 שנים, שחלקן, הם לא היו עדיין מקצועניות לגמרי, הם קיבלו איזשהו תשלום מההתאחדות באותה תקופה, כי בקבוצות בטח שהם לא קיבלו תשלום, ולא היה להם שום סיכוי נגד גרמניה, הם הפסידו כאמור 6-2, המשחק היה בפינלנד, באלסינקי, היו איזה 20 ומשהו אלף צופים, לעומת ה-87,000, ואוקיי, התייחסו לזה. אגב, יש סיפור עוד יותר מעניין, לא יודע אם שמעת עליו, אנגליה הייתה גם בגמר ב-84, בגמר הראשון, נגד שוודיה. היו שני משחקים, בית וחוץ, לא שיחקו אז, והמשחק היה בקנילוורת' רוד, אם אני לא טועה, בלוטון, או בלוטון אני חושב, הגיעו 2,000 צופים. בגמר הגומלין. הם הפסידו את זה לשוודיה, ואיזה שחקנית ששיחקה באותו משחק, כמובן כולם היו חובבניות לחלוטין, ביום לפני הגמר הם עדיין עבדו. אפילו לא היה להם יום אחד מנוחה לפני משחק גמר יורו. אמרו שהדשא היה בכזה מצב היום, שאסור היה לשחק עליו, אבל אמרו, יאללה, בסדר. אז אוקיי, 84 זה באמת פרה-היסטוריה, אבל גם לפני 13 שנה זה לא כל כך מזמן, זה לא דומה למה שקורה עכשיו. גם מבחינת תקשורתית, מבחינת קהל, מבחינת, דיברנו על כמות האנשים שצפו בטלוויזיה. גם אז, אם אנגליה הייתה זוכה, לא חושב שהמלכה הייתה שולחת איזה מכתב.
כן, ראינו את לוסי ברונז, לדעתי כבר בשלב הזה הייתה שיקורה לחלוטין, ואמרו לה בחגיגות בכיכר, אמרו לה, את כבר הרבה שנים בנבחרת האנגליה, והיא אמרה, כן, אז שואלו אותה, מה שונה עכשיו? מה יש לכם עכשיו? אז היא אמרה, יש לנו את ג'יל סקוט. עכשיו ג'יל סקוט נמצאת, אמרתי, 161 הופעות בנבחרת, אני חושבת שהסרטון הכי מרגש שיצא מהגמר הזה, זה ג'יל סקוט קופצת, יחד עם רונס, קופצות על פרה וויליאמס. פרה וויליאמס היא אגדה אנגלית, יש לה 172 הופעות בנבחרת, יותר מכל גבר או אישה אחרים. והיא הייתה שם לאורך כל הדרך, יש לה גם סיפור מדהים של אותה חסרת בית, וגם היא על השינה אצל חברים באוטו, ובאמת סיפור מעורר השראה, אבל מאוד הזכיר לי את הסיפור של סטיבן ג'רארד בליברפול, שהיה שם כל השנים, אבל לא הגיע לנחלה עם האליפות. קצת כמו פרה וויליאמס, שהייתה בעצם כתבת ממש על הקווים, וג'יל סקוט מורידה את המדליה שלה, שמה אותה לפרה וויליאמס, ואומרת לה, זה שלך לא פחות. וזה באמת, אני חושבת שה-13 שנה האלה, נכון, לא היו חוגגים את זה אותו דבר, אבל היו שם הרבה מאוד נשים שהדבו את הדרך. דיברנו גם בפרק הקודם על אלק סקוט, ששיחקה בארסנל, והרבה מאוד שנים בנבחרת האנגלית. היא מתראיינת לסיום המשחק, והיא אומרת, ב-2018, שקיבלנו את האירוח, פנינו לאנשים לארח באצטדיונים שלהם את המשחקים ביורו הזה. והרבה מאוד אמרו לנו לא. והיא אמרה להם, אני מקווה שאתם מסתכלים עכשיו על התמונות פה בוומבלי, ואתם מבינים שלא הייתם אמיצים מספיק.
ועוד דבר שמדברים עליו, זה ההבדל בין גמר יורו הגברים לפני שנה וגמר יורו הנשים הפעם, בשני אלמנטים. קודם כל, שאז על הסוד אנגליה הפסידה לאיטליה, והפעם אנגליה מנצחת. אבל דבר נוסף, זה הסדר והארגון שהיה הפעם, והכל היה, ואת היית שם, הכל היה מתוקתק, והכל היה כיפי ונעים ונחמד. ומה שקרה לפני שנה, אני לא הייתי שם, אבל יש אנשים שהיו שם וסיפרו לי, שזה היה טוב ובור, ואנשים שפרצו, ואלימות, והיום ונורא. תחושות פשוט של גועל נפש. אז שוב, את היית עכשיו, אז את יודעת,
כן.
היה כיף.
הייתי בעשרות משחקים. עשרות משחקים בחיי, וצפיתי במאות. ואני לעולם לא, אני עודת ביתר, ואני לעולם לא אשכח מאיפה הגעתי, ומי בכלל הכניס אותי, ואיפה התאהבתי במשחק הזה. במשחקים כמו שני חצי הגמר הראשון של אנגליה והגמר, אני לא הייתי. זה אצטדיונים מפוצצים, עם אוכלוסייה, אמרתי, גברים ונשים ומבוגרים, וראינו שם סבים וסבתות. אווירה פשוט נעימה, קודם כל שלא איתו, הייתה אווירה מטורפת ושירה ועידוד, אבל כשהקריאו את הרכב של נבחרת הגרמנית לא שמעת בוז. כששחקניות מנבחרת גרמניה הוחלפו, כמובן היה רוב, מיותר ציין, היה רוב מוחלט של אוהדים אנגלים, אבל כששחקניות גרמניה הוחלפו, אז היה סטנדינג אוביישן, גם אליהם ידעו למחוא כפיים ולא היו כללות, אלא באמת כן צעקות של תוך כדי משחק, אבל לא כללות ולא דברים גסים, ובאמת הייתה אווירה פשוט טובה להיות באצטדיון, ודיברנו על המשחק של לפני שנה, אז אני יכולה להגיד על, על חרדה אמיתית. כאילו, השחקניות באנגליה כן הסבו איזו תחושת ביטחון לאורך כל הטורניר, כי הן באמת היו הכי דומיננטיות, אבל אני יכולה להגיד שבערכה פשוט ישבתי שם, ואמרתי, ישבתי זה לא היה, אבל אמרתי לעצמי, רק לא פנדלים. בבקשה, בבקשה. רק לא פנדלים.
אנגליה ופנדלים זה לא מסתדר.
ואז קלי בא.
אז קלי בא.
סיפור מעניין על, על קלי.
בואי תספרי על קלי, כי באמת היא עשתה פה משהו, קודם כל למי שלא ראה, אז זה הזמן כן. להיכנס ולראות, מפקיע את שער הניצחון. דרך אגב, היא מסתכלת, זה 2-3 שניות כן. כדי לראות אם, יש, אם השער הזה מאושר או לא, ואז היא רצה ומורידה את החולצה ומנופפת אותו, וברנדי צ'סטיין מ-99 וכל הסיפור הזה. אז בואי תספרי, ואחרי זה, אם יהיו לי שאלות, אני אשאל.
אז קודם כל, יש גם תמונה איקונית שלה מנופפת בחולצה, כשהשם שלה מופיע באופן מושלם עליו, אז זה באמת היה רגע המושלם למשחק הזה. אני יכולה להגיד שבתוך האצטדיון לא הבנו שהייתה, שהם חיכו שם לאישור השער. האצטדיון היה באקסטזה, ואני רוצה לראות מישהו שמחזיר את זה אחורה. למי היה מספיק אומץ כדי לבטל שער כזה?
מה זה מזכיר לי? גמר גביע בטדי, לפני כמה חודשים, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, הפנדל האחרון של באר שבע, כבר לא זוכר מי בעט אותו, וזה נכנס, ואז מחכים לשוער שיאשר.
כן.
זה פנדל שמנצח, לוקח את הגביע, כאילו, מה אתם עושים? בסוף ישרו.
כן, כן, אז היה, אז קלי בעצם נכנסת, קלי גם היא לא שחקנית הרכב באנגליה, שחקנית צעירה, משחקת במנצ'סטר סיטי, חזרה רק בחודש מרץ או אפריל מפציעה ארוכה מאוד בברך, היא הייתה הרבה מאוד זמן בבית, אחת מהשחקניות המבטיחות בליגה האנגלית, ובעצם קצת משתחלת לסגל האנגלי, כי היא לא רצה איתם לאורך הטורנירים בהכנה, לא מקבלת הרבה מאוד דקות. אני יכולה להגיד שאפילו לא, היא לא מהפרצופים הבולטים שבנבחרת האנגלית הדגישו לאורך, לאורך כל הדרך, ובאמת קונה את עולמה כאייקון.
נכנסה להיסטוריה.
נכון.
מכמה סיבות?
לגמרי. זאת אומרת, הכל באמת עבד בשבילה, ואני חושבת, משהו שגיליתי, קראתי רק אחרי הגמר, היא מספרת, קלי, היא אחת מהשחקניות הבודדות, לדעתי יש רק 2 שגדלו בלונדון, מהשחקניות האנגליות, היא גרה 15 נסיעה מוומבלי, כן. והיא מספרת על זה שכל שנה, ביום של גמר הגביע, הייתה עולה על קו מספר 92, מגיעה לוומבלי וקונה תוכניה. מה זה תוכניה? חוברת.
חוברת,
מי הרכבים, מי הסיפורים.
סיפורים, כתבות.
קונה את התוכניה הזאת.
פרוגרם.
בדיוק. וחוזרת הביתה. כל שנה...
לא הולכת למשחק.
לא הולכת למשחק. כל שנה לוקחת את קו 92, קונה את התוכניה וחוזרת הביתה. וקלי היום תופיע, מעכשיו תופיע בכל תוכניה, אני חושבת, לאורך היורו והמונדיאל הבאים. אז הסיפור הזה, היא קצת כתבה לעצמה. היא תיכנס לכל התוכניות.
אני אשאל אותך שאלה, אני לא יודע מה יש לך את התשובה. היא תכננה? כלומר, היא אמרה, אם אני מבקיע את השער, אני מוריד החולצה, או שזה בא לה באותו רגע? את לא יודעת.
אני קשה לי להאמין שהיא בכלל דמיינה, זאת אומרת, את הסיטואציה שהיא זו שתשים, גם דיברנו על כזו דומיננטית לנבחרת האנגלית, 22 שערים, לדעתי זה המצב, השער השני, היה גם אחד ללוסי ברון שמפקיעות מקרן, כאילו זה באמת היה השער הכי רנדומלי שנבחרת האנגליה יכלה להביא, כי באמת ראינו, דיברנו על השער המדהים של אלסיה רוסו, שאפשר אפילו להתווכח אם זה היה השער הכי יפה שלה בטורניר הזה.
כן, הוא היה. אנחנו מדברים על שער
העקב
בין הרגליים של השוערת של שוודיה.
כן, היו שם, מתוך 10 הכי טובים שוופה בחר, 5 של נבחרת אנגליה, כשמשאירים את השער של סטנווי ברבע הגמר בחוץ בכלל. אז קשה לי, שוב, אז קשה לי להאמין שקלי בכלל תכננה, תסרטה את הדבר הזה. ועוד מילה בנוגע לשערים. לפני המשחק היה ברור שהיה, מעבר לשאלה מי תיקח, היה... שתי סוגיות פתוחות, אחת מי תסיים מלכת השערים, ושתיים מי תסיים מצטיינת הטורניר. ובאמת זה היה ברור שזה תהיה או בית מיד, או פופ מגרמניה. לשתיים היו 2 שערים, ומן הסתם הנבחרת שהייתה מנצחת גם זו...
6 שערים לכל אחת.
6 שערים, כן, כן, סליחה. 6 שערים לכל אחת, והיה ברור שזו שתנצח גם...
היה יתרון אבל למיד, כי היו לה יותר בישולים. כלומר,
כן, 5 בישולים.
לפני תחילת ה... כן, הגמר.
בגלל זה גם איזו שקיבלה את זה בסופו של דבר, ובאמת ההשוואה הייתה, גם באצטדיון שמו את התמונות בטבלה של שתיהם אחת על יד השנייה, ואז קורה דבר מדהים. פופ נפצעת בחימום, של נבחרת אנגליה, ומודחת, לא הבנו את זה אפילו באצטדיון, כי לא הכריזו לנו, לא... פתאום הראו את פופ על הספסל.
ראו אותה אבל בחימום? היא הייתה שם.
כן, כן, היא גם, הוא, גם הייתה, היא הייתה בהרכבים.
כבר הופיעה בהרכבים
הרשמיים? היא הופיעה בהרכבים, היא עלתה לחימום והיא נפצעה בו שם.
כן, כן.
ואז במהלך המשחק, אז ראו אותה באמת יושבת כן, על הספסל, כן. וקלטנו את שולר בהרכב. לא הבנו את זה באצטדיון, גם כמובן אין קליטת אינטרנט טובה, אז לקח זמן שהבנו מה קרה שם. אז פופ נפצעת בחימום, ואמרנו שוב, יש שתי שחקניות מרכזיות שהעיניים היו נשאות עליהן פופ, והשנייה היא מיד. מיד פותחת בהרכב, אבל אז נפצעת. היא נפצעת במצב של טקו אפס. ויכמן עוד לא מספיקה להגיב ולבצע את החילוף, ובו בזמן שמיד בעצם מדלגת אל מחוץ המגרש, כי היא קיבלה טיפול, אלה טון הפקיעה את השער הראשון של האנגליה. גם היא מחליפה. קלי, שהפקיעה את שער הניצחון, היא זו שהחליפה את מיד באותה פציעה. זאת אומרת, היו פה גיבורות לא צפויות, וזה בהחלט היה בלתי צפוי, וסיום מדהים למשחק הזה.
כן, אגב, אלכסנדר פופ, שבעצם זה היה היורו הראשון שלה, כי את שני היורו, היא בת 31, היא נדמה לי באליפות העולם, במונדיאל שהייתה בת 19 או משהו כזה, היא נבחרה בשחקנית מצטיינת, וזה היה ממש תחילת הקריירה, ומאז עברו שתי אליפויות אירופה, שהיא כל פעם נפצעה מחדש, שהיא פספסה את האליפויות האלה. וזה היה הרגע שבו הייתה אמורה, את יודעת, לסגור את המעגל ולהביא את הגביע בעצמה לגרמניה.
כן, ובטח גרמניה, מדברים פה על 14 טורנירים, יש להם 8 שחיות.
נכון.
היא הנבחרת שהיא...
איבדה בעצם את התואר לפני 5 שנים בהולנד.
נכון, בהולנד. ואני צוחקת על זה, אבל אני כל הזמן אומרת שאנגליה חיפשה את הנוסחה לזכות ביורו, ואז אמרה לעצמה, אוקיי, מה צריך? לארח את הטורניר, הולנד אירחה את הטורניר לפני 5 שנים, צ'ק, נארח את הטורניר. צריך את ויכמן, בואו נביא עם נשם, בואו נביא גם אותה. ויותר מזה גם הגדילה לעשות, ותלבוש את החוץ של אנגליה, לא אדומה, שיחקו בכתום. זאת אומרת, ממש התחקו אחרי כל הפעולות של הולנד.
כל מה שצריך לעשות בהולנד.
כל מה שהם עשו, אנחנו נעשה, העיקר שנגיע כבר לתואר הזה.
כן. טוב, אז כמו שאמרנו, דיברנו עכשיו, עד עכשיו המון על אנגליה, בצדק, היא אלופה, אבל נדבר עכשיו גם קצת על נבחרות אחרות שהיו שם. אני רוצה להתחיל דווקא מספרד, כי אני, היינו פה לפני חודש, ואני נתתי את הערכה שלי שספרד תיקח. אז עדיין לא ידענו שאלקסיה פוטיאס תיפצע, היא נפצעה יום יומיים לפני תחילת הטורניר. זה היה מכה אדירה, אנחנו מדברים על השחקנית הטובה בעולם. ואני חושב שאיתה זה היה נראה אחרת, ואני רוצה להזכיר לך, היית עדיין בארץ, ברבע הגמר, ספרד נגד אנגליה, ספרד הייתה יותר טובה. וזה נגמר רק בהערכה ב-2-1, כששער השוויון של אנגליה, יכול להיות שהייתה שם עבירה. יש ויכוחים לכאן ולכאן, בספרד טוענים נשדדנו.
אלקסיה נפצעת ערב הטורניר. ערב,
כן, כן,
זאת אומרת,
כן.
ממש, ערב כן. המשחק של אנגליה היא נפצעת, ולמרות זאת ספרד כן מצליחה, אומנם מסיימת במקום השני בבית, אחרי גרמניה, וזה מה שהפגיש אותה ברבע הגמר. אגב, זה בדיוק, זה היה האמור שלי, שהם יפגשו ברבע
נכון,
הגמר.
נכון.
אי אפשר, זאת אומרת, הרבה מאוד נבחרות, קשה לי לבוא, ובאמת הסיפור ספציפית של אלקסיה הוא קשה. אבל אני חושבת שכל אחת מהנבחרות המובילות בטורניר, כולל אנגליה, הגיעו למשחקים האלה בלי אחת מהכוכבות הראשיות שלהם. גרמניה הייתה בלי מרוז'אן, אנגליה הגיעה בלי ג'ורדן אופס, ובלי הקפטנית הנצחית של האוטון.
אבל תסכים איתי שלספרד לאבד את אלקסיה זה הרבה יותר מכל השמות שהזכרת עד עכשיו.
לאבד את אלקסיה, הרבה יותר מכל השמות, בטח כשזה ממש בישורת האחרונה...
שהכל מוכן סביבה, הכל בנוי סביבה.
כן.
אז בון מתי יופי של שחקנית, אבל היא לא אלקסיה, וכשהם שתיהם ביחד, זה בכלל נראה אחרת לגמרי. אני לא יודע איך זה נגמר, אף אחד לא יודע איך זה נגמר, אם כן היא הייתה משחקת, אבל... שוב, אני שמעתי גם פרשנויות באנגליה, אחרי המשחק, הם הודו, ספרד היו שיחקו טוב יותר. ספרד גם משחקת בסגנון אחר לגמרי, סגנון של ברצלונה, להנעת כדור וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא היה רחוק גם מ-2-2, ולכי תדעי איך זה נגמר.
ספרד היו טובות יותר, ואני יכולה להגיד שברגעים האלה...
הם היו 6 דקות מהדחה, דקה 84 הגיע שער השוויון.
נכון.
חצי חוקי.
אני לא חושבת שהייתה שם עבירה של רוסו, מאוד קל לשחקנית להרגיש איזה מגע ולהתפתל שם, וכמובן כל האמצעים קשרים, היא רוצה לטובת הנבחרת שלה, אני באמת, בכנות לא חושבת שהייתה שם עבירה. הספרדיות היו טובות, היו גם הראשונות שבכלל היוו באמת יריב משמעותי, אחרי שהן מנצחות את אוסטריה, 8-0 על נורווגיה ו-5-0 על צפון אירלנד. וויליאמסון אמרה, וויליאמסון היא הקפטנית של נבחרת אנגליה, אמרה בסוף המשחק, לא היה רגע אחד שחשבתי שזה לא שלנו.
בדקה 85 אני לא בטוח. אבל בסדר, מותר לה להגיד. מותר לה להגיד, זה בסדר. אז זה לגבי ספרד. אגב, אלכסה זה פציעה קשה, זה...
שנה, מדברים על שנה בחוץ.
קרה ברצועה צולבת, שנה או כמעט שנה. נראה אם היא תהיה זאת אומרת, את העונה הקרובה שברצלונה כמעט את כולה היא תפסיד, אולי את כולה.
והכי חשוב זה המונדיאל, שנה הבאה.
בדיוק. אבל זה מתחיל, אם אני לא טועה, בספטמבר, נכון? הוא לא ביוני-יולי. אני לא זוכר, תכף אני אבדוק את זה. בכל מקרה, אם היא תגיע למונדיאל או לא, זה מאוד מאוד קריטי לגבי האפשרות של ספרד להצליח שם.
לגבי ספרד באופן כללי, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהטורניר הזה שבר כל כך הרבה שיאים, והגיע באמת להייפ מטורף, שישבתי לעצמי יום אחרי הגמר, ואמרתי לעצמי, מה יכול להיות כבר מכאן? איך הדבר הזה? הרי ברור שהענף הזה הולך ומשתפר, אבל איך אפשר להיות יותר טובים מהדבר הזה? איזה מדינה יכולה להציע את עצמה להריח עכשיו? ודיברנו בינינו, ובאמת הסתכלנו על ספרד כמקום שהכדורגל בו פורח, ובאמת עולה תאוצה, שהם ירצו גם הם לקחת על עצמם דבר כזה. אגב, ליורו הבא הם לא הגישו מועמדות.
עדיין לא נקבע המדינה המארחת.
יש ארבע שהגישו מועמדות, הסקנדינביות.
פולין נדמה לי.
הסקנדינביות כל הארבע הגישו, פולין הגישה, צרפת, ושוויץ, יחד עם ליכטנשטיין, הגישו את המועמדות שלהם, אבל אני חושבת שאלכסיה מאוד קריטית, בוא נגיד, למורל הלאומי של כן, ספרד, כן. כדי שיבואו ויבואו כן. ויקחו על עצמם את האירוח הבא וימשיכו להשקיע שם. אז אני מאוד מקווה שגם אלכסיה תחזור מהר, וגם יהיו כוכבות אחרות שיכנסו שם למשבצות, בטח עם ברצלונה שמאוד מובילה, ריאל מדריד שתתחזק.
טוב, אז ביררתי, טעיתי כמובן, זה לא בספטמבר, זה משהו אחר שיהיה בספטמבר, 20 ביולי. 20 ביולי עד ה-20 באוגוסט, קל לזכור את זה, באוסטרליה ובניו זילנד, 20 ביולי זה אומר עוד שנה, נקווה שהיא תגיע, היא אמורה להגיע. בדרך כלל הפציעה כזאת זה 9 חודשים פלוס מינוס, אז ניתן לה עוד חודש. אני רק רוצה להזכיר, משהו שדיברנו עליו במקום אחר, אבל קצת מזכיר לי, לפחות נותן לי איזה סיבות לחשוב ככה, כשנבחרת ברזיל זכתה במונדיאל ב-2002, אז רונלדו היה גיבור גדול, והבקיע שם את רוב השערים, כולל צמד בגמר. הוא הגיע אחרי שבעונה לפני כן הוא כמעט ולא שיחק, בגלל שהוא היה פצוע, עם פציעה אחרת אמנם. ומה שקרה, כשברגע שהוא התאושש, הוא חזר, אז הוא לא היה שחוט ומוטש מהעונה, כי לא, הוא לא שיחק. הוא הגיע רעב וטרי, בניגוד לכל יתר השחקנים. אז לפעמים, שוב, אף אחד לא רוצה פציעות, אבל... לכי תדעי איך זה ישפיע. זה העניין של ספרד, אז אני רוצה לדבר על צרפת. כי דיברו גם על צרפת כמועמדת לזכייה, ובטח אחרי ההישג של ליון, הזכייה בליגת האלופות, והרבה מאוד שחקניות מליון, וגם מפריס סן ז'רמן. ואגב, דווקא פריס סן ז'רמן, קטוטו, שהיא בעצם הייתה אמורה להיות השחקנית הבולטת, גם היא נפצעת בשלב מאוד מוקדם של הטורניר. ושמעתי אנשים שאומרים, זהו, נגמר. עד אז עוד היה סיכוי, ברגע זה כבר לא היה סיכוי.
כן, באמת היה פה בשמזל ורצף פציעות, גם בהולנד, וכתותו שהייתה, בוא נגיד, כמעט הפנים של נבחרת צרפת, נפצעת בשלב מאוד מוקדם, והאירוע עם צרפת הוא פשוט מוזר, כי הם פתחו את הטורניר הזה מאוד חזק, 5-1 במשחק הראשון, וזה היה נראה כאילו שהם השתכנעו שמאוד מאוד קל להם. אני חושבת שרבע הגמר מול הולנד היה פשוט ההוכחה הניצחת לזה, כי הם פשוט היו ראשונות לכל כדור והגיעו למצבים שלהם, וקצת התעקשו לקחת את זה על הערכה. זאת אומרת, לא היה את הרגל המסיימת, לא הייתה שם את המנהיגה שאומרת, עכשיו זה יהיה בפנים. גם מול גרמניה, פשוט הסתבכו במשחק הזה. דיאני קצת נכנסה, ניסתה להיכנס בתור התפקיד שמשתיקח על עצמת ההתקפות וכדרורים ובעיתות לשאר, אבל פשוט נבחרת צרפת מסיימת את הטורניר הזה לא כפחות טובה. שוב, היא הייתה לדעתי טובה מגרמניה, הייתה חסרה שם איזו דמות מנהיגותית, ודיברנו בפרק הקודם על מאמנת צרפת שהסתכסכה שם עם כל הכוכבות אחת אחרי השנייה, והשאירה את אנרי ולסומר בבית, בסוף ממש, לפני כמה ימים, מודיעים על הערכת החוזה שלה. דבר שמאוד מאוד עצבן את הצרפתים, אז בואו נראה איך הם יגיעו בשנה הבאה.
טוב, אנחנו נקרא סיום על החוויות, דיברנו על הטורניר, דיברנו על השיאים שנשברו, דיברנו. בואו נדבר על העתיד. מה נצפה לנו בשנה הקרובה? לקראת המונדיאל ביולי-אוגוסט בניו זילנד ובאוסטרליה. קודם כל, מעניין אותי לגבי, איך את רואה את אוסטרליה למשל, כמועמדת בגלל הביתיות, בגלל שיש לה שחקנית אחת ממש לא רעה בהתקפה?
לא רעה.
לא רעה. וכמובן, ארצות הברית, מה קורה שם עם הנבחרת? דור חדש, שחקניות חדשות וכן הלאה. אגב, מתי התקיים המשחק שדיברת עליו?
7 באוקטובר.
7 באוקטובר, בוומבלי, אני רושם לעצמי. ובמקביל נערך גם, נערכו טורנירים נוספים באפריקה, פחות מעניין אותנו.
הם שם שברו שיאים, ורופאים גם באפריקה.
כן, ביצענו במרוקו. דרום אפריקה מנצחת את מרוקו, צלו מפוצץ 60,000 צופים בקזבלנקה, וברזיל מנצחת בדרום אמריקה, עם שער בפנדל בגמר נגד קולומביה. לא הייתה רמה כל כך גבוהה, צפיתי בחלק מהמשחקים. איך את רואה את יחסי הכוחות החדשים בעולם כדורגל אנשים לקראת המונדיאל? ועוד שנה.
אז באמת פה זה עניין, היורו נדחה בשנה. היורו נדחה בשנה, ולכן יש מרווח למונדיאל של שנה אחת. והדומיננטיות והטורניר המאוד מאוד מצוין הזה, פשוט מציבים שאלה, האם אחת האירופאיות, ספציפית הזרקור הולך על אנגליה, מספיק טובה כדי לעצור את השושלת של ארצות הברית. ארצות הברית לוקחת את הטורניר הזה כבר פעמיים ברצף, וזה שלב, זה בעצם איזה רגע מפנה לכל העולם לבוא ולהגיד לא רק שם יש. זאת אומרת, חשוב גם רצף ארוך מדי.
בואי נשכח גם את יפן, אנחנו לא מדברים על יפן, יש לה היסטוריה מפוארת.
נכון, הם הדיחו את אנגליה.
בסין.
לפני, ב-2015. נכון, אבל חשוב מאוד, זאת אומרת, דיברת קודם על זה שההפרשים הגבוהים הם לא טובים לענף, גם שחייה שלישית של ארצות הברית, גם היא בעיניי לא טובה, לא תהיה טובה לענף.
תהיה טובה לארצות הברית.
תמיד. האנגלים מגיעים בהרבה מאוד ביטחון, למשחק הזה.
יגיעו, חכי, זה עוד שנה.
לא, למשחק בוומבלי. למשחק הזה בוומבלי, אמרנו סולד אאוט פחות מ-24 שעות. אוסטרליה יחד עם סם קר, שפשוט עברה לצ'לסי ופורחת. גם פיפה מודיעה שפעם ראשונה תהיה על, בעצם על עטיפת המשחק, גם תמונה שלה לצד אמבפה, פשוט דבר עצום. אני מאוד מאוד מקווה שהאירופאיות באמת ירימו ראש וירו את עצמם. יהיה טורניר מעניין, כאילו איזה כיף שזה רק שנה.
זהו, שלא צריך לחכות יותר מדי.
כן.
תראי, בעוד 3 חודשים, 3.5 חודשים יש לנו את מונדיאל הגברים, ו7-8 חודשים אחרי זה יש לנו את מונדיאל הנשים. איזה כיף.
זמן טוב לאהוב כדורגל.
כן. טוב, ענבר, תודה רבה. אנחנו נסיים כאן, כי יכולנו לשבת עוד שעה ולדבר, אבל צריך איפשהו לסיים. כרגיל, תענוג להריח אותך, וכיף לשמוע את הדברים שיש לך להגיד. ואני יודע שהרבה מאוד אנשים, ואני מקבל תגובות, נכנסו לעניין. פשוט נכנסו לעניין. וזה פשוט, זה מראה שאנחנו כנראה עושים משהו.
איזה כיף. טוב, אני מזמינה את כולם. פשוט תנו לי זה הזדמנות, זה טוב. ותודה על האירוח, כיף תמיד להיות פה. ושיהיה לנו עוד...
יהיו לנו עוד סיבות טובות להיפגש, זה בטוח. יאללה, ביי, להתראות.
תודה.